ישראלים מסביב לעולם, פרק מספר 2, והיום אנחנו נמצאים עם תומר שגר בהונג קונג. שלום תומר.
אלן, מה נשמע?
אני מצוין, איך אצלך?
אצלנו בסדר גמור, אתה יודע, אנחנו שעות הפוכות ממך, עכשיו 10 בלילה כבר.
כן, אצלנו עכשיו עדיין מוקדם. אז תומר יספר לנו קצת על החיים בהונג קונג, שזאת עיר או מדינה, תכף גם יסביר לנו לגבי זה, שלדעתי היא קצת מה שנקרא underrated בעיני הישראלים, אבל אחרי שביקרתי שם הייתי פשוט המום. באמת זה אחד המקומות היותר מעניינים שיצא לי לבקר בהם, ונורא נהניתי לחזור כל פעם. את הפרק הזה עורך לנו חוף מגלים סאונד, שאני מקווה שאוכל לקחת את השיחה שאנחנו עושים כרגע בזום, ולתת לה איכות יותר טובה. המטרה שלנו פה בפודקאסט זה בעצם קצת לדבר עם ישראלים שגרים במדינה אחרת, קצת לשמוע על החיים שלהם, קצת לשמוע על הקשיים שלהם, על החוויות שלהם, איך הם מסתדרים מחוץ לארץ, ולמה הם בעצם מתגעגעים. אז בואו נתחיל, תומר. בוא, כן. אני אפתח פה את דף השאלות שלי. אז בוא תספר לי קצת על עצמך.
אז אני אספר לך בקצרה על עצמי. אז אני תומר, אני בן 30, אני במקור ממכבים רעות. עברתי להונג קונג לפני עוד מעט 7 שנים כבר. כשעברתי לפה הייתי עובד באלעל, עבדתי קרוב ל3 שנים באלעל, ושם עברתי, משם התחלתי ללמוד, למדתי מנהל עסקים ושיווק באוניברסיטת הונג קונג, ואחרי, תוך כדי העבודה באלעל, ומשם עברתי לחברה איטלקית שמוכרת גופי תאורה, זה מה שאני עושה כרגע.
אחת האוניברסיטאות המדורגות, לא האוניברסיטה של הונג קונג.
כן, יש לה...
היא מדורגת די גבוה ממה שאני זוכר.
כן, היא ספר טוב, ספר טוב.
אוקיי, ואיך הלימודים שם? הרגשת שהלימודים היו ברמה?
האמת, אני עשיתי לימודי ערב. לימודי ערב זה לאנשים שעובדים במסלול מלא, ובערב מצטרפים ללימודים מ-7 עד 10 בלילה. זה לא היה לי את האווירה הסטודנטיאלית הרגילה שיש לבן אדם רגיל. היה נחמד, אתה יודע, תעודה יקרה, ככה אנחנו קוראים לזה שם.
אוקיי, ויצא לך ללמוד קצת בארץ, או שזה היה התואר הראשון שעשית?
לא, אני עברתי כמה חודשים אחרי הצבא, אמרתי די צעיר.
וואלה, ומה הסיבה שהחלטת בעצם לעבור? ולמה דווקא הונג קונג מכל המקומות?
אז הייתי בצבא, הייתי בקבע, ולקראת הקבע שלי כבר חשבתי טוב, מה אני אעשה אחר כך, והייתה את ההתלבטות של לטייל בעולם, לחסוך כמו כולם, לראות כמה שיותר מקומות, ואז אבא שלי אמר לי, תקשיב, תומר, אני מכיר כמה אנשים שעובדים באלעל, אולי שווה לך לבדוק את זה. טוב, אני אבדוק את הרעיון הזה, לעבוד בחול נשמע לי מעניין, וגם לטייל, וגם לחיות בחול, ובסוף גם נקבל על זה משכורת, שזה נשמע לי ממש טוב.
הכי טוב.
כן, נשמע טוב. הסיבה האמיתית שעברתי להונג קונג זה, בהתחלה חשבתי בכלל לעבור לאירופה, תמיד רציתי לגור בגרמניה, את האמת, ואחד המקומות שנפתחו באתר של אלעל היה הונג קונג. אמרתי, הונג מה? מה זה הדבר? איפה זה בכלל? ואמרתי את זה לאבא שלי, והוא אמר לי, תקשיב, אני הייתי שם פעם בביקור עסקים, אתה תגיע למקום הזה ואתה תתאהב ואתה לא תרצה לך, זה יהיה המקום שלך. אני, טוב, נו, זה לא שיש לי משהו יותר, יותר טוב ויותר מסודר לעשות בארץ, אז אני אקח את ההזדמנות הזאת ואני אנסה. ועכשיו אחרי כמעט 7 שנים אני יכול להגיד לך שהוא צדק.
כנראה, אם הגעת ל7 שנים, אז כן. תגיד לי, ואיך בוא נגיד, השפה שהם מדברים שם, אני זוכר שזה טיפה שונה ממה שמדברים בסין, האנגלית שם היא טיפה יותר חזקה, פחות חזקה, אני כבר לא זוכר.
כן, אז בסין מדברים מנדרינית, שזה סוג של סינית, אבל זה ניב מסוים, בהונג קונג מדברים קנטונזית, שזה אותו, יש הרבה מילים מאוד דומות, אבל הכתב, זה מה ש... לכתב, הכתיבה והקריאה זה אותו דבר, פשוט למילים יש הגעה. לדוגמה, למנדרין יש שש טונים, ובקנטונזית יש תשעה. זה טיפה יותר מסובך. יש עדיין מקומות בסין שמדברים, בכל אזור קנטון. עדיין מדברים קנטונזית, שזה דרום סין.
ואתה למדת קנטונזית? שאתה מסתדר עם אנגלית?
אני התחלתי, אני שעברתי, הייתי צעיר ורענן ומלא מוטיבציה, ואמרתי, טוב, אני אגור בהונג קונג, אני אלמד סינית, ואחרי שנתיים, שזה התכנון המקורי, זה מה שאני אעשה. ובאמת, הצטרפתי לקורס, והיה לי מורה פרטית, ופה באמת זה נתקע, כי בגלל שזה הרבה מילים מאוד דומות, אבל אם יכול להיות משמעות טיפה שונה, במיוחד אם אתה אומר בטונציה שונה. אז אחד הדברים שקרו לי, זה למדתי במנדרין, את המילה לימה. לימה זה אדם מועייף. ובקנטונזית, אם אתה משתמש בטונציה לא נכון, בטון לא נכון, מתברר שזה שואל לבחורה, זה לתת לבחורה מחמאה לשדיים שלה.
אוקיי.
קרה לי בעבודה, ורציתי להתלהב בכישורי מנדרין שלי, ו... והבנתי שכדאי להפסיק. היתרון בהונג קונג אבל שהרוב האנשים מדברים אנגלית. אז מאוד מאוד קל להסתדר. הפכת לטיפה דרך חברותית ויותר קלה. בהתחלה היו מוכרים את זה שהונג קונג היא הכניסה הרכה למזרח, כניסה הקלה לסין.
זה נכון. שמע, אני לא יודע כאילו... כמה הקשר ביניהם הוא כזה קרוב, כי כל אחד התפתח לדרכו, אבל כשאתה עושה את המעבר מיונג קונג בצפון שם לסין, אתה מרגיש שאתה פתאום ממש בעולם אחר. אתה כן, פתאום יש... בשוק. אתה יודע, הכל, אתה יודע, ביונג קונג גם יש הרבה שלטים באנגלית, גם אנשים יודעים אנגלית, אתה פתאום נוחת בסין ואתה אומר, יו, זה עולם אחר לגמרי.
סין זה מקום שיכול להיות מאוד קשה, וסין יש מקומות שהם פשוט אפילו לא יעשו את המאמץ כדי לתקשר איתך אם אתה לא מדבר מנדרין. בהונג קונג במיוחד בעקבות השליטה הבריטית, ויש להם הרבה גאווה, והם מאוד גאים להיות הונג קונגים. כלומר, אתה לא תגיד להונג קונג סיני, נכון? תגיד לו את ההונג קונגי. כי אם אתה תגיד לו שאתה ממיינלנד צ'יינה, אז הוא מאוד מאוד יעלב.
אוקיי, ותגיד לי, מה בעצם הקסם של הונג קונג, לדעתך, מהשבע שנים שלך שם?
לדעתי, הקסם הכי גדול של הונג קונג, קודם כל, זה אי. זה כמה איים. והיתרון הכי גדול שלה, אתה יכול לקום בבוקר, ובתוך הג'ונגל של הבטון, של הבניינים והגורדי שחקים וכל האנשים והאומס והחנויות יוקרה. אם אי פעם ראית את הסרט בלד ראנר, שיש לך את הכל כל כך עתידני, זה הונג קונג. אבל אם אתה לוקח מונית או אוטובוס, בתוך חצי שעה אתה יכול להיות או בים, או להיות בטבע, או להיות בג'ונגלים, או לראות קופים לידך, ויש לך את כל הגישה. שלא נדבר על זה שזה אחד המקומות עם הנמל תעופה... עם נמל תעופה מאוד מרכזי, זה האב די גדול באזור, וזה מאוד לגיטימי פה לקחת, טוב, בוא נעשה סופש בפיליפינים, או טוב, בוא נעשה סופש בתאילנד, או סתם ניסה למקום, זה מאוד בתרבות פה.
בימים כתיקונם, מה שנקרא, לא בימי הקורונה, אבל לקורונה נדבר קצת אחר כך. אוקיי, אני אגיד לך מה, אני זוכר שמאוד אהבתי שיש לך את הבניינים הגבוהים וכל הבנייה שם, ואתה מרגיש קצת בניו יורק מבחינת כמה שהכל גדול, אבל אתה עדיין מרגיש שאתה באסיה. עדיין יש לך מלא ציורים לפעמים על בתים וצבעים והריח ברחוב, זה כאילו יש לך עיר שהיא מאוד מאוד מתקדמת, אבל מצד שני עדיין מאוד מאוד מסורתית בהרבה מובנים, וזה משהו שמאוד נדהמתי שביקרתי שם.
אני לא יודע מה אתה זוכר מניו יורק, אבל לטעמי שאתה נוסע ברכבת התחתית ואתה מריח הומלסים ו... אני לא יודע אם זה ריח יותר טוב. אבל כן, זה ניו יורק עם טעם של, של אסיה ללא ספק. ויש לך, לך עדיין מקומות שבניינים בשכונות הכי אטרקטיביות, וכמו הוויליאמסבורג של, של הונג קונג, אתה עדיין יכול לראות חנויות ש... שמוכרות מאכל הים ותרופות סיניות ובסקנים שמשחקים מייג'ו, ועדיין יש לך את ה... עדיין יש לך טיפה מה... מהקסם האסיאתי ש... ששם. שלא נדבר על האוכל שהוא בכללי, בכללי הרבה יותר אסיאתי וזה משפיע על הכל שם. אחד, אחד היתרונות של הונג קונג זה, למרות שלכל דבר יש מחיר, אבל אם אתה מוכן לשלם יש לך הכל. לדוגמה, יש לך מסעדות מכל מקום, מכל מקום בעולם כמעט. אפילו יש כמה מסעדות ישראליות.
כן. אני האמת זוכר שגם היה כמה מסעדות שהיה להם כוכב מישלן אחד, והן לא היו יקרות בכלל. זוכר כן. שהלכנו באותה תקופה. שגם הייתי בהלם, שאתה יושב במסעדה של כוכב מישלן, והיא באמצע השכונה, ולא, היא לא הייתה יקרה בכלל, ו... שזה גם היה די, די נחמד. אוקיי, בוא נמשיך. מה התייר הישראלי בדרך כלל מפספס במקום?
אז נגעתי בזה מקודם, אני, תראה, כולם מכירים את הונג קונג בתור הניו יורק של המזרח, ויש לך את הבניינים והחנויות והשופינג, ואין לך, אין לך מם, אין לך טקס, סלס טקס.
אה, באמת? אז, לא טקס.
כן, אז בכללי לקנות את כל הדברים האלה בהונג קונג הרבה יותר זול. אז מגיעים הרבה אנשים, נגיד, מאסיה בכללי, מגיעים להונג קונג, ועושים את כל הקניות שלהם וחוזרים. אז רואים את זה הרבה סינים שמגיעים. אבל ככה כולם מכירים את הונג קונג, ובדרך כלל התייר הישראלי שהוא מגיע מישראל לפה, לשם הוא הולך. אני חייב להגיד לך שזה משהו שאני לא ידעתי עליו לפני שהגעתי, אבל אבל ההייקינג והחופים של הונג קונג הם לא רעים בכלל. אתה יכול לעשות הייק ואתה רואה חופים לידך ואתה רואה נוף כאילו שהוא חבל הזמן, או לראות את את כל העיר מזווית טיפה מבין העצים. אני חושב שזה אחד המקומות היותר ויש בזה, אתה יודע, שבאמצע כל הבלגן וכל העומס שקורה בהונג קונג שיש לך פתאום איזה מקומות עם שקט של, של טבע שאף אחד לא נגע, זה ממש כיף. זה ממש כן. ממש כיף.
טוב, אנחנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, שתקום בהמשך, אנחנו בעצם נרשום כמה מההמלצות שלך, כמה מקומות. מה ההבדל התרבותי הכי משמעותי בין הונג קונג לארץ שאתה מרגיש?
איפה להתחיל? זאת השאלה.
אוקיי.
אני אגיד משהו שהוא מאוד, מאוד היה לי קשה לקבל ומאוד עדיין קשה לי לקבל. אז נגעת בריחות, שזה נכון, אז יש את הריחות של של הסי פוד, ושזה, זה, זה, זה מחזה בכלל קשה. אבל יש את כל המסעדות המקומיות שבתרבות פה, זה כדי להראות שהאוכל שלך טרי, אתה תולה אותו בחלון ראווה. ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל אתה יכול ללכת ברחוב, ופתאום אתה רואה כמה ברווזים תלויים, וכמה חתיכות חזיר מאושן, או כל מיני בעלי חיים אחרים שלא יודעת שהם יכולים לחיות מחוץ לאוקיינוס, כמו שהיו חיים. ואתה רואה אותם תלויים שם, צלויים, וכדי למשוך את הזה. אני זוכר שהלכתי פעם אחת עם ידידה מקומית שלי, ושאלתי אותה, למה אתם שמים את האוכל ככה? מה זה? ואז היא אומרת, ככה אתה מראה שהאוכל טרי.
אז... האמת שעכשיו שאתה אומר את זה, אני נזכר בברווזים.
הברווזים זה משהו ש...
הם תלויים, הם כבר, הם תלויים, אני לא זוכר איך אומרים את המילה הזאת, פלקט. כאילו שתלשו להם, תלשו להם כבר את כל הנוצות, הוציאו מהם כבר את כל החיים, הם תלויים כבר גמורים.
שמע, אחרי 7 שנים, עדיין קשה לי. אני לא אגיע למסעדה ואגיד, הברווז התלוי הזה בכניסה, את זה מה שאני רוצה לאכול. לא יכול
לעשות. תן לי אותו. זה, אני רוצה את זה עכשיו. תן לי את הברווז.
בוא נתפנק על איזה ברווז מהחלון.
אוקיי. עכשיו תגיד לי, אתה בקשר עם הקהילה היהודית, ישראלית בהונג קונג?
כן, הקהילה היהודית באסיה, בהונג קונג זה המרכז, אפשר להגיד שהונג קונג זה המרכז, זה האזור. חכה רגע, שנייה.
בסדר.
אין לי אפצ'י, הוא לא יצא. סליחה.
כן, נערוך לך את האפצ'י אחר כך. אוקיי, כן.
אז הקהילה במזרח, הקהילה היהודית במזרח היא, אם אני לא טועה, הכי גדולה באזור. אז יש לנו קרוב, יש לנו 5 בתי כנסת, וכל אחד מחזיק את עצמו כקהילה. יש לנו אפילו, כן, יש לנו בית ספר יהודי, יש לנו את הקושר מרקט, ויש בתי חב"ד, והכל שמתפקד כמו שצריך. אז כן, אני כן לוקח חלק בקהילה היהודית, יש תמיד מארגנים אירועים, ותמיד נותנים בית חם לאנשים שמגיעים. שזה, אתה יודע, במיוחד שאתה גר רחוק, יש דברים שאתה ממש מתגעגע אליהם, ולי להגיע הבית, להגיע לשבת, זה פתאום איזה פלשבק כזה קטן כאילו אני בבית. זה משהו שלדעתי מאוד חסר, שברגע שאתה עוזב את הארץ.
כן, בעיקר בסופי שבוע, אתה מרגיש את
זה. כן, בחגים, נגיד עכשיו בגלל כל הקורונה, זה הטיסה שלי לארץ התבטלה, והקהילה היהודית זה מה שנשאר ומחבק, והמשיך לעבוד כרגיל.
אנחנו דרך אגב מקליטים קצת אחרי פסח, לכל מי שלא יודע על איזה חג אנחנו מדברים, אז אנחנו קצת אחרי פסח באפריל. אמצע אפריל. אתה יודע בערך כמה אנשים, בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, אתה יודע כמה אנשים יש לכם בקבוצת פייסבוק של הישראלים בהונג קונג?
ישראלים בהונג קונג זה לא דוגמה טובה, כי יש לך הרבה אנשים שמטיילים ופשוט מצטרפים, אנשים שהיו פה כמה פעמים והם איזה. אם אני לא טועה, מפעם האחרונה שבדקתי, זה היה בסביבות ה-6,000 יהודים בקהילה.
וואו.
לא כולם הם אקטיב, ובתוכם יש קרוב ל-1,000 ישראלים.
וכמה בבית כנסת שאתה הולך אליו הוא מלא בדרך כלל בסוף השבוע? או בחגים שאתה הולך?
כן, כן. נגיד, תשמע, תמיד כשמדברים על כל כמות האנשים, מדברים על יום כיפור. אז יום כיפור, בתי כנסת הם עד סוף מקום, כאילו שאמורים פותחים עוד אחד בדרך כלל.
וואלה.
זה הכמות.
מעניין, מעניין. יש לך סיפור לספר לנו קצת על הקהילה היהודית הישראלית?
כן, יש לי את האמת סיפור שקרה לפני כמה שנים. הבוס שלי, הישיר, הכרתי אותו בבית כנסת, והוא בחור ישראלי שהתחתן עם מישהו שהוא הכיר אותה בארץ, שלמשפחה שלה יש חברת תאורה, והוא הבן אדם שהכניס אותו לעולם התאורה בהונג קונג, והמשפחה שלו, במיוחד בגלל הקשר הישראלי, אז אתה יכול לראות, אפשר לראות את זה ביום-יום, שהקשר שלי איתו יהיה הרבה יותר עמוק מאיך שהקשר שלו עם אנשים אחרים בחברה. וחוץ מזה, שבגלל הקשר הישראלי, אז הוא תמיד, הוא דואג לי את האקסטרה מייל. כלומר, עכשיו דיברנו על ליל הסדר, אז הוא הזמין אותי אליו. דאג לי שיהיה לי אוכל, הוא דאג שיש לי אוכל כשר מהבית כנסת, הוא דאג שלא חסר לי שום דבר, תמיד יש את העניין של גיבור אחד של השני.
כן, שהקהילה דואגת. האמת שזה נכון גם בהרבה מקומות אחרים, גם בקנדה למשל. הקהילה היהודית מאוד דואגת, ותמיד בחגים עוזרת, וזה נורא נחמד לראות את זה.
אני חושב שהקהילה הישראלית במיוחד, היא אפילו תעשה את היותר. אחד ש... כי זה לא רק שזה... יש את הקשר היהודי, הקשר הישראלי, אני חושב שהוא מחזק ממש.
דיברנו קודם קצת לפני שהתחלנו להקליט, שאלתי אותך לגבי ההפגנות של הסטודנטים, שדיקנת אותי שזה לא היה של סטודנטים. אז אני אשמח אם תוכל לספר לי קצת, למאזינים, מה בעצם קרה במקום בשנה האחרונה.
אז מה שקרה בשנה האחרונה, זה ממש לפני שקיבלנו את הקורונה, זה היו הפגנות, ולמה שתיקנתי אותך שזה לא הפגנת הסטודנטים, זה כי באחת ההפגנות, בהפגנה הכי גדולה שהייתה, היו מאורך כ-2 מיליון איש ברחוב. וואו. 2 מיליון איש באוכלוסייה של 7 מיליון, זה די הרבה.
כן.
זה לא רק סטודנטים. יש, הסיפור בגדול, אני אספר אותו, לפני כמה חודשים, לפני קרוב לשנה, היה בחור בהונג קונג, שטס עם חברה שלו לטיואן, בטיואן הוא רצח את הבת זוג שלו, וחזר בחזרה להונג קונג. טיואן אמרה, תקשיבו, אנחנו רוצים לשפוט אותו בטיואן. קוראו, אוקיי, אבל אין לנו הסכם הסגרה. ברגע שאין הסכם הסגרה, הסכיר בן אדם, אז הם מתחילים את העניין של החוק הזה. סין ראתה את כל הסיפור, ואמרה, אוקיי, אם הונג קונג רוצה לעשות הסכם הסגרה, אנחנו מגדילים, והחוק הסגרה יהיה קנה לגבי סין. כל הקונפליקט של סין, טיואן והונג קונג. ופה זה התחיל להידרדר. המגמה בהונג קונג, שבכללי די נגד המשטר הסיני, והיא לא מפחדת מה שקורה,
ויש להם סיבה, יש להם סיבה טובה לפחד.
כן, אפשר להגיד. לפי הסכם שהיה עם בריטניה, הונג קונג אמורה לעבור לידיים של לבייג'ין תוך 99 שנים, אם אני לא טועה נשאר עוד קרוב ל-40 שנה, אבל כל שנה אנחנו רואים טיפה יותר קירוב לסין. וזה המקרה האחרון שהיה, זה היה חוק ההסגרה שגרם להונג קונגים פשוט להגיד, כל דבר שסין יחשבו שאנחנו עושים פה לא בסדר, הם יבקשו לקחת, הם יבקשו את ההסגרה לשם. ואף אחד לא רוצה להיות בכלא סיני, כי אתה לא יודע מתי אתה חוזר, או אם אתה חוזר.
כן, וחשוב לציין שהם נפרדים מסין, אבל החיים שלהם עדיין סובבים סביב סין. אני מאמין שכל הונג קונגי נוסע לפחות פעם בשנה לסין, לקניות או למשפחה, או המעבר הוא די פשוט, לעבור מהונג קונג לסין, אתה נוסע בסאבווי, ואתה עובר מתחנה לתחנה, זה תהליך שלוקח חצי שעה, ואתה בתוך סין. זה מאוד פשוט וקל.
מאוד מאוד קל להגיע לסין. כן, יש הסינים מגיעים לפה הרבה יותר מאשר הונג קונגים שנוסעים בסין. אז פה זה התחיל כל העניין של ההפגנות, כולם יצאו לרחובות, הפגינו, עד שזה הגיע למצב של אלימות, של הפגנות ממש גדולות סגרו. זה השפיע על התחבורה הציבורית, זה השפיע על מקומות העבודה, זה השפיע על החנויות, על הריטל שופ, סגרו את הלימודים. ועד שזה הגיע למצב שהם החליטו לחזור מהרעיון של החוק הזה, ופה בערך זה נגמר, אז התחילנו הצעות אחרות.
אז לפחות הם ניצחו את המאבק שלהם בסוף.
תלוי את מי אתה שואל. תלוי את מי אתה שואל.
אוקיי, למה? בואו תסביר לי קצת.
אז החמש דרישות שהיו להונג קונג, זה הראשון זה למשוך את החוק של חוק ההסגרה, זו הדרישה הראשונה. החוק השני היה להוריד את המילה ראיות, הפגנות קשות, שזה לא יהיה, זה לא מה שיהיה רשום בהיסטוריה. הדרישה השלישית, זה כל האנשים שנעצרו, לשחרר אותם, ובלי להכניס להם קרימינל צ'ארג', רישום פלילי. הדרישה הרביעית הייתה ועדת חקירה עצמאית של כל של השוטרים, וכדי לבדוק את הפוליס ברוטליטי, כי הם טענו שהיה שימוש בכוח מופרז. והדבר האחרון היה קרי לם, שהיא המושלת של הונג קונג, שהיא צריכה להתפטר. נכון היום הם קיבלו את הדרישה הראשונה, שמשיכה מוחלטת של החוק, של החוק ההסגרה.
יצא להם טוב לסינים, שבעצם הגיעה הקורונה, כי ההפגנות האלה, זה רק נראה שזה הלך וגדל וגדל וגדל.
כן, אפשר להגיד.
אוקיי, בוא נמשיך הלאה. מה העצה הכי טובה שהיית נותן למי שחושב לעבור לחול?
העצה הכי טובה שהייתי נותן לבן אדם שרוצה לעבור לחול, אז אני הייתי מציע, במיוחד בהתחלה, זה לצאת מהאזור הבטוח. זה, יש משהו שהוא מאוד, ברגע שאתה עובר למקום, ואתה, יש לך טיפה אנשים שאתה מכיר, או טיפה תרבויות שאתה דומה, במיוחד בישראלים, זה אוטומטית אתה, אוטומטית אתה מתחבר עם הישראלים שבסביבך. כי זה הכי, הכי נוח והכי קל. אני, זה מה שקרה לי גם, ואני חושב שרק אחרי שנתיים, באמת התחלתי להיפתח לתרבות היותר מקומית, ולחברים מרקע שונה, וסיפורים שונים, ופתאום כל העניין של לעבור לגור בחול, הוא מאוד, הוא שינה לגמרי פרספקטיבה. אני חושב שאם הייתי עושה את זה הרבה יותר לפני, אז יכול להיות שהיה יותר טוב. אז אם מישהו עכשיו היה אומר לי, תומר, אני עובר לחול, אני עושה רילוקיישן, אתה אומר, אוקיי, תנסה ליצור חברים שמי, לא רק ישראלים, ולא רק מאנשים שאתה מכיר, או לא רק מהעבודה שלך.
כן. זה, יש בזה משהו נחמד, שזה גם מפתח אותך מבחינת המקום, וגם יוצא לך לראות מקומות שונים שככה בחיים לא היית מגיע אליהם.
לא ספק, אתה לא עובר, אני אישית, הייתי למצב שרגשתי שעבר, טסתי 12 שעות מהבית, וכל החברים שלי הם כמו בדיוק בבית. מה, איפה, כאילו לא השיניתי באמת שום דבר.
כן.
אז אני חושב שלפיתוח עצמי ממש נכון, אז צריך להיפתח לכמה שיותר תרבויות, ולכמה שיותר אנשים מרקעים שונים.
אני מסכים איתך, לחלוטין. אבל תגיד לי, לגבי חדשות וספורט ותוכניות בארץ, אתה עדיין עוקב?
חדשות, חדשות תמיד. יש לנו פה, בחבר'ה שלנו, אנחנו צוחקים שאחרי שאנחנו קוראים את החדשות בארץ, במיוחד על הקורונה, אנחנו קוראים את החדשות המקומיות כדי להירגע קצת.
האמת שאני גם, כשאני מסתכל בוויינט, אני לפעמים אומר לעצמי, בוא'נה, זה נראה כאילו בארץ תמיד יש בלגן, תמיד, אני לא רוצה ספציפית להגיד לגבי וויינט, אבל בכללי שאתה קורא וויינט, וואלה, תמיד הכותרות הן קשות והכל נראה בלגן.
זה איך הולכים לצאת מזה, מה זה הדבר הזה? אבל כן, זה מעניין. לא, אבל בסופו של דבר, המשפחה והחברים ותמיד, לא משנה מה, אני תמיד יהיה ישראלי. כן. אני כמה זמן גור בחול. אתה דואג לארץ, ואתה דואג למשפחה שלך, ואתה דואג למדינה שלך. כאילו, אני מאמין שגם אתה, במידה ואי פעם, חס ושלום, צריך להיקרא לדגל ולחזור, כי יש איזה מקרה חירום, אתה, מי שאתה תהיה על הטיסה הראשונה לארץ.
כנראה. כן, זה נכון. ואחרי תוכניות בארץ. ריאליטי, אתה רואה? יצא לך לראות? או שרק חדשות?
את האמת, אני נשארתי עם החדשות, אני עוקב קצת במוזיקה, אני אפילו מכיר את דקל וקנין.
כן, אני אגיד לך, את האמת, גם זה, הישראלים תמיד, כולם יושבים בבית ורואים, אתה יודע, האח הגדול וזה, ואז שמדברים על זה, כולם מתביישים להודות
שרואים.
כן.
עם אחוזי צפייה כל כך גבוהים שקשה להאמין שאף אחד לא באמת רואה את זה,
כן, למרות שנראה לי שגם את ההערה על האח הגדול אני יוציא, שלא
יחפשו
אותי אחר כך, שלא יחפשו אותי אחר כך.
זה לא יתנקם.
כן, אוקיי, בוא תספר לי קצת על השכונה שאתה גר בה, הונג קונג. מה באמת שונה מה שונה בחיים שם? גם על המקום עצמו, גם על איך זה נראה, על היום-יום שלך.
אני אספר לך על האזור שאני גר בו. אני לא יודע כמה אתה זוכר את הונג קונג, אני לא זוכר, אני לא יודע, אבל הונג קונג מחולק לחצי אי שהוא מחובר עם סין, ועוד איים קטנים, שאחד המרכזי הוא נקרא הונג קונג איילנד. זה האי של הונג קונג. שזה המרכז העסקים, שתמיד שאתה, אם אתה תחפש גוגל באינטרנט, אתה תראה תמונה של הסקייליין ותמונות מרשימות, זה הונג קונג איילנד. ושם זה מחולק. המרכז, זה נקרא סנטרל, זה מחולק על פי תחנות רכבת. זה מחולק על פי אזורים, ולכל אזור יש תחנת רכבת מרכזית. הסנטרה זה המרכז, זה האזור הכי מרכזי, ששם נמצאים כל המועדונים, המשרדים, הברים, המסעדות הטובות, זה האזור, וזה, אתה יכול להשוות את זה נגיד למנהטן. עכשיו, לצדדים, אז יש לך עוד מה שקרה במנהטן, וזה מה שקרה גם בהונג קונג, סנטרה לניתה ממש שקרה, ושאני אומר סנטרה זה אזור הסוהו, סוהו והמיד לבל, זה האזורים של כולם מיוגרים שם, זה נהיה ממש שקר, ואנשים בגיל שלי, הם החליטו, טוב, בוא נעבור למקום טיפה יותר נגיש ויותר זול, שהוא עדיין קרוב. אז כולם עברו לשנגואן. שנגואן זה אזור שיש בו הרבה מסעדות והרבה גלריות ובתים טיפה יותר גדולים והמחירים טיפה יותר שפויים. ועכשיו יש שוב אותה מגמה לאזור אחר שנקרא וואנצ'אי. וואנצ'אי, מה שמיוחד באזור הזה זה שהאזור הוא מופרד, יש את האזור שהוא קרוב למזח, לים, ששם הוא אזור טיפה יותר מפוקפק, זה יותר מסיבות מיוחדות.
אוקיי.
לא יודע איך להגדיר את זה, זה יותר מסיבות בברים אפלים. והאזור הצפוני יותר, ה-upper side של וואנצ'אי, ששם זה מסעדות ממש טובות, והרבה אנשים ערבים, ומקומות ממש, זה אזור ממש נחמד לגור בו, ששם אני גר כרגע.
מעולה. ואני זוכר שבהונג קונג הדירות ממש קטנות.
ממש יקרות וממש קטנות, כן, ללא ספק. מה שאני משלם על הדירה שלי, הייתי יכול לגור בדירה ממש ממש נחמדה בתל אביב, ואני גר בסטודיו קטן.
וכשאתה אומר סטודיו קטן, אתה יודע בערך כמה? מה הגודל של הדירה?
שלי זה 35 מטר מרובע.
וואו, 35 מטר מרובע זה, כן, זה ממש קטן. וגם בכל בניין...
זה הסלון שלך.
משהו כזה, כן. ואני זוכר שהיה איזה סיפור, עם unlucky apartments.
כן.
שככה יכלת להשיג דירה זולה יותר. כן.
יש לך זיכרון ממש טוב. לגבי הדברים האלה, אה?
תשמע, אז תזכיר לי מה הסיפור של זה.
אז unlucky apartments זה הונג קונג מלאה בדירות ממש... אוקיי, התרבות הסינית היא מאוד משפיעה על הדיור. אז אחד, אתה יכול לראות את זה שיש הרבה בניינים שאין שם קומה מספר 4, ואין קומה מספר 13, ולמה? כי הפירוש הזה מספר, זה unlucky number, אז הם לא רוצים לגור שם, אף אחד לא רוצה לגור בדירות האלה, בקומות האלה. יש לך בניינים שהולך 1, 2, 3, 5, 6, 7, ועלה ועלה, רק כשאתה מגיע לקומה 66 או קומה 80. כן. unlucky apartment זה דירות שמישהו יתאבד מהם. יש לך בניין של 70 קומות ומישהו קופץ בקומה 30, אף סיני לא יוצא לגור בדירה הזאת, אף בן אדם מקומי לא יוצא לגור בדירה הזאת. מה שקורה שאף אחד רוצה לגור בדירה, המחיר די צונח, ואז הישראלים רצים על זה.
תשמע, זה שהוא קפץ מהקומה 30, זה לא... בעיה של מי שעכשיו מחפש דירה, אין מה לעשות.
כן, זה ה...
כן, זה, אני זוכר שזה ממש הצחיק אותי. אני זוכר שפגשתי מישהו שאמר לי, אני גר ב-unlucky apartment, ואז הוא סיפר לי את זה, וזה נורא הצחיק אותי. זה שמישהו הגיע לזה, אבל סבבה, תשמע.
תגיד, אתה חושב שאם, כאילו, לא מאחל לאף אחד, אבל אם מישהו היה מתאבד בדירה בארץ, המתווך היה מספר לך את זה בכלל?
לא, אני לא חושב שהיית יודע על זה, ואין סיבה.
לא היית יודע. פה זה...
וגם אם היית יודע, אז עוד, אם זה, אתה יודע, תל אביב, אז היית אומר לו, אז רגע, אז הדירה מרועטת? אז יש לי מקרר, יש לי מקרר בתנור, אני לא צריך לסחוב את זה על הגב ביום הראשון שאני מגיע. אתה יודע, זה לפחות מה שאני הייתי שואל אותו.
אוקיי, לדעתי עברנו כאן על הכל. שאלה אחרונה, אז מה בעצם האתגר הכי גדול לישראלי שעכשיו מגיע לחול?
חשבתי על סיפור שאני רוצה לספר לך. רציתי לספר על משהו של, על המשפחה, אז לספר לך איזה סיפור, חוויה תשובה נגיד שהייתה לי פה. אז רציתי לספר לך על משהו ש, שקרה לי בדיוק לפני שנתיים. זה היה לפני פסח, היינו, היה לנו נסיעת עבודה לגרמניה, והייתי צריך להישאר טיפה יותר, וזה היה ממש ממש לפני פסח. חזרתי ביום שלישי להונג קונג, וסגרתי כרטיס טיסה לעשות הפתעה להורים שלי לפסח. אמרתי, אני אעשה להם הפתעה, כי הרבה זמן לא הייתי בבית, והם תמיד שמחו לראות אותי. רק אחי הקטן ידע על זה. הגעתי אליהם, נחתתי ביום שלישי בבוקר, טסתי ביום חמישי בערב, נחתתי ביום שישי בבוקר, זה היה ליל הסדר, ארבע בבוקר אני מגיע הביתה, אחי הקטן פותח לי, הוא פותח לי את הדלת, אני נכנס ביחד איתו, ואני מאיר את ההורים שלי. עכשיו, אני מאיר אותם, הם היו באלם, אני לא, לא מאמין שהגעת, תתר, בלגן, איזה כיף, נוסעים ביחד לסבתא, עושים את החג, כל טוב ויפה. זה היה יום שישי, וביום ראשון, יומיים אחר כך, אבא שלי קיבל דום לב.
וואו.
ועשרה ימים אחר כך, אז הוא נפטר. אז אני היה מזל, מרחאות, והייתי בארץ כדי להיות שם, איתו ברגעים האחרונים. אבל אחד הדברים שעוברים בראש, מתי שאתה גר כל כך הרבה זמן מחוץ לארץ, ולמרות שזה כיף לגור בחול, והחוויות והסיפורים, וזה מעניין, ואיזה כיף, ואתה מצליח, ואתה. ואתה יכול לפספס הרבה דברים שאין לזה, אין להם מחיר. ואני לא יודע איך הייתי יכול לחיות את חיי, את החיים שלי, אם הייתי מפספס את זה, שהשיחה האחרונה שלי עם אבא הייתה יכולה להיות חג שמח בטלפון ונדבר יומיים חג, נדבר מחר. אז אני חושב שזה משהו שקל מאוד, במיוחד שאנחנו צעירים ואנחנו עוברים לגור בחול, ואנחנו לא חושבים על המשפחה, שכאילו בסדר, זה endless, הם תמיד יהיו פה, אבל יש דברים ששמים אותך מאוד בפרופורציה, וששואלים אותי מה המחיר הכי גדול שאתה משלם על זה שאתה גר בחול, אני חושב שה... מה שהרגעים הקריטיים שאתה מפספס עם המשפחה שלך ועם החברים שלך, זה זה.
כן, זה נכון. זה נכון מאוד. בעיקר אחרי כמה שנים. יש הרבה, הרבה רגעים שאתה מפסיד. אוקיי. ואני חושב שפה אנחנו נסיים. זה זמן טוב לסיים. תודה רבה לך, תומר. תודה רבה על השיחה. באמת נהניתי. אני מת לבוא לבקר, ומקווה שזה יקרה.
איך את פה על הספה, אתה לא יכול להביא אנשים.
כן, ואיך קורא לזה, וה-dehumidifier.
כן, אני דולג.
איך קוראים לזה בעברית?
מתאר אוויר, סופג לחיות.
כן, ותארגן לי מתאר אוויר, שיהיה לי צמוד, בגלל שתמיד יש שם לחות נוראית, אבל זהו, אז תודה רבה לך. תודה רבה למי שנשאר איתנו עד עכשיו והקשיב לפרק עד הסוף. אני מזכיר שוב, האמת שאין לי מה להזכיר שוב. לא, תשמע, האמת שתשמע, הסיפור שלך באמת נגע בי. תודה ורק בריאות.